Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. והפעם פרק מספר 17, הלו, זה בלומפילד? או איך נתקשר עם חיים תבוניים אחרים ביקום? אם נשאל מדען מן השורה, האם הוא מאמין בחייזרים, סביר להניח שהתשובה תהיה שלילית. הממסד המדעי שולל, וכנראה שבצדק, את האפשרות שיצורים מהחלל החיצון מבקרים בכדור הארץ, וזאת ממגוון רחב מאוד של סיבות. אחת הסיבות, למשל, היא שהמרחקים בין כוכבי השבט בחלל הם עצומים, ואפילו לאור עצמו נדרשות עשרות ומאות שנים כדי לעבור אותם. אבל אם תשאלו מדען קצת יותר נבון ממדען מן השורה, אם הוא מאמין בחייזרים, יש סיכוי סביר מאוד שהוא יענה בחיוב. זאת אומרת, הוא מאמין באפשרות קיומם של חייזרים, אבל הוא לא מאמין שהם ביקרו אותנו עדיין. ההבחנה הזאת, למרות שמשמיעה ראשונה נדמה שהיא מלאכותית למדי, היא למעשה די חשובה. היקום הוא רחב ידיים ועצום מעל ומעבר לכל מה שאנחנו, בני האדם, יכולים לתפוס. ישנם כל כך הרבה כוכבים בחלל, עד שקשה להאמין שמאורע כלשהו כמו היווצרות חיים, שהתרחש ביקום בזמן מסוים, התרחש בו פעם אחת בלבד. אחת מהמשוואות המתמטיות המפורסמות ביותר בתחום הזה של החיפוש אחר חיים תבוניים בחלל, היא משוואת דרייק, על שם פרופסור פרנק דרייק, האסטרונום שהגה אותה. אני לא אכנס כאן לפרטים הטכניים של המשוואה, אבל אני רוצה להתייחס אליה לרגע כמו אל מטחנת בשר. מצד אחד של המשוואה מכניסים כל מיני נתונים לגבי הגלקסיה שלנו. למשל, כמה כוכבים חדשים נוצרים בגלקסיה בכל שנה, ולכמה מהכוכבים הללו יש כוכבי לכת שמקיפים אותם, כמו שכדור הארץ מקיף את השמש. מכניסים למטחנה הזו נתונים נוספים, כגון אחוז מכוכבי הלכת הללו שבהם ישנם תנאים מקדימים להתפתחות חיים כלשהם בשלב זה או אחר, וכמה זמן עשויה להתקיים ציוויליזציה מתקדמת, כזו שיכולה בכלל לתקשר עם יצורים תבוניים אחרים, לפני שהיא משמידה את עצמה או מושמדת על ידי אסון חיצוני. מהצד השני של המכונה יוצאת קציצת בשר. הקציצה במקרה שלנו היא מספר התרבויות המתקדמות שקיימות בכל רגע נתון בגלקסיה שלנו. נשמע פשוט, לא? מכניסים מספרים למשוואה, מקבלים מספר. המציאות היא קצת יותר מורכבת לצערנו, וכמו במטחנת בשר אמיתית, צריך להיות זהירים מאוד כשמתחילים להכניס אצבעות ולגעת בכל המרכיבים הללו, אחרת אתה לא ממש יכול להיות בטוח שמה שיוצא מהצד השני ראוי למאכל אדם, אלא אם כן אתה בענף המזון המהיר. מתצפיות אסטרונומיות, המדענים די משוכנעים ששישה כוכבים חדשים נוצרים בכל שנה בגלקסיה. אבל כאן בערך נגמרת ההסכמה. לכמה מכוכבי השבט הללו יש כוכבי לכת מסביבם? אף אחד לא יודע להגיד בוודאות. מהו אחוז כוכבי הלכת בהם התפתחו חיים בסופו של דבר? כל מספר יהיה בסך הכל ניחוש, מכיוון שאנחנו מכירים רק כוכב לכת אחד שהתפתחו עליו חיים. כל הנתונים הללו במשוואת דרייק הם כל כך נזילים ולא מאורגנים בתצפיות, עד שהמספרים שיוצאים מצידה השני נעים בין 10 תרבויות מתקדמות בגלקסיה, אם אתה מדען אופטימיסט במיוחד, למשהו שקרוב מאוד לאפס, אם אתה מדען שנוטה לראות הכל בשחור. בהתאם לבחירה של הנתונים במשוואת דרייק, אנחנו עשויים לחיות ביקום שהוא שוקק חיים כמו בר של חייזרים בסרט של מלחמת הכוכבים, או יקום שבו אנחנו יכולים להמשיך לדבר אל הלמפה, כי אף אחד לא ישמע אותנו לעולם. לצורך הפרק הזה, הבה נצא מתוך נקודת הנחה שישנם יצורים אינטליגנטים אחרים ביקום, אחרת אין לי על מה לדבר עוד 30 ומשהו דקות. אז אם יש מסביבנו חייזרים חכמים מספיק כדי שאפשר יהיה לתקשר איתם, איך בדיוק נעשה את זה? אנחנו אולי לא מודעים לכך בחיי היומיום שלנו, אבל התקשורת שלנו עם אנשים אחרים נסמכת על המוני סימנים מוסכמים, רמזים, תנועות גוף, הבעות פנים, שבלעדיהם קשה מאוד להבין אחד את השני. אני באופן אישי נתקל בבעיה של תקשורת עם חייזרים יום יום, ואני לא מתכוון לשיחות שלי עם אחי הקטן והחברים הטינג'רים שלו. בתור מהנדס אלקטרוניקה בחברה שעסקיה חובקים עולם, אני מוצא את עצמי מנסה לתקשר עם מהנדסים ממדינות אחרות, וזה ממש ממש קשה, במיוחד דרך הטלפון, שם אי אפשר אפילו לנחש את הבעות הפנים של הצד השני בשיחה. השאלה הזו הטרידה את המדענים שעסקו בחיפוש אחר חיים תבוניים ביקום מאז ומתמיד. הם הבינו שלא מספיק למצוא מי שלדבר איתו בחלל החיצון, צריך גם לדעת איך לדבר איתו, אחרת כל מה שנקבל יהיו רק שתיקות מביכות. המתמטיקה הייתה מאז ומעולם הפתרון הראשי והראשוני לבעיית התקשורת. יש המון היגיון ברעיון שהמתמטיקה היא השפה המשותפת הבסיסית ביותר בינינו לבין כל גזע חייזרי נבון אחר ביקום. ישנו קונסנזוס מוחלט בקרב המדענים על כדור הארץ שידע מתמטי הוא תנאי הכרחי ממש לכל התפתחות טכנולוגית בכל ענף ובכל תחום של המדע, כאן או על כוכב לכת אחר. המתמטיקה היא השפה של הטבע, אומרת הקלישה המפורסמת, ובצדק. הדרך היחידה לתאר תופעות בטבע, בין את הפשוטות ביותר ובין את המורכבות ביותר, היא באמצעות המתמטיקה. אתה יכול לקחת למשל כדורסל ולזרוק אותו לכיוון על הטבעת, ואם אתה שחור אתה אפילו יכול לקלוע, אבל אין שום דרך לתאר במדויק את המסלול שעושה הכדור מהיין שלך ועד לסל מבלי להיכנס לנוסחאות ומשוואות. זה פשוט לא עובד בשום צורה אחרת. למתמטיקה יש כמובן שפה משלה. אינטגרלים, חזקות, סוגריים, שורשים. אתה חייב להכיר את כל הסימונים המקובלים במתמטיקה, אחרת לא תוכל לעקוב אחרי התיאורים. אפילו המספרים נכתבים באופן שונה משפה לשפה, למרות שאם יש משהו אחד שלמדתי בטכניון מוקדם מאוד, זה שאם יש על הלוח מספרים, זה לא שיעור במתמטיקה, זה שיעור בפיזיקה. במתמטיקה אמיתית יש רק אותיות, ומתמטיקאים אמיתיים משתמשים רק באותיות יווניות, גם כשאפשר לכתוב סתם X ו-Y. אבל למרות שהסימונים משתנים משפה לשפה, העקרונות המתמטיים הבסיסיים שמאחוריהם לא משתנים לעולם, ואת חוסר השינוי הזה ניתן אולי לנצל כדי לתקשר עם יצורים תבוניים אחרים. במאה ה-19 למשל, הכלי האסטרונומי הנפוץ ביותר היה הטלסקופ. באופן טבעי הניחו המדענים שאם ישנם יצורים אינטליגנטיים על הירח או על מאדים, גם הם חוקרים את כדור הארץ באמצעות טלסקופים. כדי לסמן לאנשי הירח שעל כדור הארץ ישנה תרבות מתקדמת, הציע מישהו לסרטט בערבות סיביר רחבות הידיים והשוממות את משפט פיתגורס, ולסרטט אותו בגודל ענק על פני קילומטרים רבים כדי שניתן יהיה להבחין בו מהחלל. משפט פיתגורס, נזכיר, הוא אחד מהמשפטים הבסיסיים ביותר בגיאומטריה, וכולנו למדנו אותו בחטיבת הביניים. במשולש ישר זווית, זאת אומרת, אחת הזוויות שלו שווה ל-90 מעלות, אורך צלע אחת בריבוע, ועוד אורך הצלע השנייה בריבוע שווה לאורך היתר של המשולש בריבוע. היתר הוא הצלע הארוכה ביותר במשולש, זו שנמצאת מול הזווית הישרה. בתור נוסחה מתמטית נכתב המשפט כ-x בריבוע ועוד y בריבוע שווה z בריבוע. משפט פיתגורס הוא אחד מהתובנות הבסיסיות ביותר לגבי הדרך שבה מתנהג היקום, והוא חשוב לא רק לגבי הגיאומטריה, אלא גם לגבי תחומים אחרים של המתמטיקה, כמו חשבון טריגונומטריה, מספרים אירציונליים ועוד כל מיני כללות שכאלה. ברור לגמרי שכל חייזר שמעז לקרוא לעצמו חייזר מתורבת חייב לדעת את משפט פיתגורס. אבל לכתוב את משפט פיתגורס סתם ככה בערבות סיביר זה לא יעזור לכלום. אם נכתוב x בריבוע ועוד y בריבוע שווה z בריבוע באותיות ענק, לא רק החייזרים לא יבינו למה אנחנו מתכוונים, אלא אפילו המלומדים הסינים לא יבינו אותנו, שהרי אצלם אין x ואין y. הפתרון אם כן הוא לסרטט את העיקרון הבסיסי שמאחורי המשפט ולא את המשפט עצמו. במקרה הזה מה שאפשר לעשות הוא לצייר משולש ישר זווית ענק, נאמר על ידי נטיית אלפי עצים בצורה המתאימה, ואז לצייר על כל צלע של המשולש ריבוע, כך שהצלע של המשולש היא אחת מצלעות הריבוע. נקבל שלושה ריבועים על שלוש הצלעות של המשולש. למי שמתקשה לדמיין בראש את כל העניין, אני אשתדל לשים באתר קישור לסרטוט דוגמה. העיקרון שמאחורי הסרטוט הוא שעל פי משפט פיתגורס, סכום השטחים של שני הריבועים הקטנים בסרטוט יהיה תמיד שווה לשטח של הריבוע הגדול, וזה נכון תמיד, בכל שפה. פשוט רואים את זה. מי שיראה את הצורות הללו מהחלל יבין מיד שהן לא מקריות, שיש כאן ניסיון להסביר את משפט פיתגורס בלי להשתמש באותיות ובמילים. הרעיון הזה של ציור המשולשים והריבועים הצמודים, דרך אגב, מיוחס למתמטיקאי קארל פרידריך גאוס, אחד מגדולי המתמטיקאים בכל הזמנים, אם כי לא ידוע לי על הוכחות לכך. הרעיון הזה גם לא מומש בפועל בסיביר או באף מקום אחר בעולם, ככל שידוע לי. רעיון דומה שהוא עלה בערך באותה התקופה, היה לחפור שוחות ארוכות ורחבות במדבר סהרה, למלא אותם בנוזל דליק ולהצית אותן, וכך ליצור אותיות או ציורים דומים שיהיו נראים גם בלילה. גם הרעיון הזה, כמו קודמו, לא יצא אל הפועל. ככל ששוכללו הטלסקופים, היה ברור שעל הירח, או לפחות על הצד הנראה שלו, אין יישובים של תרבויות מתקדמות, וכנראה שהוא נטול חיים. תשומת הלב עברה באופן טבעי אל כוכבי הלכת הקרובים ביותר אלינו, נוגה ומאדים. תצפיות ממושכות על נוגה העלו את העובדה שהוא מכוסה תמידית בשכבה בלתי חדירה של עננים. מכיוון שכך, לא סביר היה להניח שיצורים תבוניים שם, אם ישנם, פיתחו יכולת אסטרונומית מתקדמת. מאדים לעומת זאת הראה פוטנציאל מבטיח. הוא נחשב לכוכב לכת מבוגר יותר מכדור הארץ, ולכן הסיכוי שחיים תבוניים הספיקו להתפתח עליו היה גבוה יותר. גם התעלות הארוכות שנתגלו עליו בשלהי המאה ה-19 נטעו את התחושה שכדאי להתמקד בו במסגרת הניסיונות לחפש חיים מחוץ לכדור הארץ ולתקשר עמם. הממציא הצרפתי שארל קרו, שהיה ידוע גם כמשורר מוכשר, שמע בשנת 1869 כי נקודות אור מסתוריות נצפו על כוכב הלכת האדום. הוא השתכנע שהנקודות הללו, שהיו לאמיתו של דבר החזרים של קרני שמש מעננים גבוהים באטמוספירה של מאדים, הם בעצם סימנים המעידים על תרבות מתקדמת כלשהי. הוא ניסה לשכנע את הממשלה הצרפתית לבנות מראה ענקית שתאפשר לו לרכז את קרני השמש ולכוון אותם אל מאדים, שם יצרוב סימנים גדולים מאוד על החול. לא ברור אם הוא ניסה לתכנן את המראה הזו בפועל, או מה עשויה הייתה להיות ההשפעה של מתקפה בקרני מוות מצידו של כדור הארץ על היחסים הדיפלומטיים עם אנשי המאדים המופתעים, אבל הממשלה הצרפתית לא הביעה התעניינות רבה מדי ברעיון הזה. אם כן, שאלת התקשורת בין הכוכבים המשיכה להטריד את מנוחתם של המדענים שחיפשו דרכים יעילות יותר לממש אותה. האקדמיה הצרפתית למדעים הכריזה בשנת 1900 על פרס של 100,000 פרנקים, שזה סכום יפה מאוד, למי שימצא בתוך 10 שנים שיטה יעילה להעביר מסרים אל כוכב לכת אחר ולקבל מסרים בחזרה. מעניין לציין שהפרס, ששמו היה פרס גוזמן, על שם האלמנה העשירה שתרמה אותו, לא חל על תקשורת עם יצורים המאדים. הדעה הרווחת באותה התקופה הייתה שזה קל מדי. 10 שנים חלפו, אבל איש לא הצליח לעמוד בתנאי התחרות ולזכות בפרס. אבל בעיות קשות הן לשמחתנו רק זרז לפתרונות מעניינים ולמחקרים בכיוונים לא שגרתיים. בשנת 1960 הציע דוקטור הנס פרידנטל שפה מלאכותית בשם לינקוס, צירוף של המילים הלטיניות לינגואה קוסמיקה, שפה קוסמית, שתוכננה כך שתאפשר לשתי ציוויליזציות שאין בהן שום רקע משותף להבין אחת את השנייה. הרעיונות שאלה מבוססות על מחקר של מתמטיקאי אחר מתחילת שנות ה-50, והוא פיתח אותם לכדי משהו שלם יותר. כפי שהבין דוקטור פרידנטל, שפה היא מושג כללי מאוד שעשוי להכיל הרבה מעבר למילים, אותיות וציורים שאנחנו בני אדם משתמשים בהם. דבורים למשל נעזרות בריחות כדי להסביר לדבורים אחרות איפה נמצאים הפרחים הטובים, וזיקיות מחליפות צבעים כדי להעביר לזיקיות אחרות את מה שמעניין זיקיות, מה שזה לא יהיה. השפה שהמציא פרידנטל דומה מאוד ברמה העקרונית לשפות אחרות שהמציאו בני אדם כדי לתקשר עם עוד ישות זרה שאין לנו הרבה במשותף איתה, המחשב. לינקוס מזכירה במובנים רבים שפת תכנות, והיא מתבססת על קידוד בינארי של מידע, זאת אומרת אפסים ואחדים במקום אותיות. העברה של רעיונות באמצעות פעולות מתמטיות כמו חיבור וחיסור ובעזרת לוגיקה בסיסית. השימוש בקידוד בינארי נעשה מכיוון שזהו הקידוד הבסיסי ביותר שבאמצעותו ניתן לתאר מושגים מתמטיים או מושגים בכלל. זה כמו לאמור יש ואין או שחור ולבן בצירופים שונים כדי לתאר אות מסוימת או צליל כלשהו, שהרי לא נוכל לעשות זאת אם יש לנו רק שחור או רק לבן. כמו במקרה של משפט פיתגורס, שוב אנו נוכחים שהמתמטיקה היא השפה המשותפת הבסיסית ביותר. נכון לעכשיו, לינקוס היא רק בגדר תרגיל תיאורטי בלבד. לא נעשה בשימוש במציאות, מכיוון שבמרוצת השנים הועלו כמה רעיונות מוצלחים לא פחות. עם זאת, לינקוס הצמיחה בעקבותיה כמה מחקרים ורעיונות מעניינים שפיתחו ושכללו אותה, כמו גם תחום מחקר מעניין ולא כל כך מוכר שנקרא אנטי-קריפטוגרפיה. אם קריפטוגרפיה מבקשת לפתח שיטות להסתיר את התוכן שעובר בתוך זרם של מידע, אנטי-קריפטוגרפיה מבקשת לעשות בדיוק את ההפך, ליצור את ההצגה הכי פשוטה והכי ברורה של מידע כדי שכולם, בין אם זה מחשב או חייזר, יוכלו להבין את התוכן בקלות. הרעיון המסקרן ביותר לדעתי ששורשיו מקורם בלינקוס הוא תקשורת אלגוריתמית. הרעיון בתקשורת אלגוריתמית הוא פשוט למדי למרות השם המרשים, לשלוח אל החייזרים תוכנת מחשב. התוכנה עצמה תשלח באמצעות גלי רדיו כמובן תוך שימוש בעקרונות שפת לינקוס, אבל מהרגע שיבינו החבר'ה בצד השני של הקו שמדובר בתוכנת מחשב, דהיינו אלגוריתם, הכל נעשה פשוט יותר. הם לא צריכים להבין את התוכנה, אלא רק צריכים לדעת לבנות מחשב פשוט שיודע להריץ את התוכנה ולראות מה קורה. התוכנה שנעביר להם יכולה להיות למשל איזשהו סוג של בינה מלאכותית שיכולה ללמוד בעצמה את שפת החייזרים ואז להסביר להם בשפה שלהם על כדור הארץ, על בני האדם וכמה שאנחנו נפלאים, חכמים וכדומה. דוגמה לתוכנה שכזו היא ה-Cosmic OS, תוכנית מחשב שיוצרת סביבה של מציאות מדומה פשוטה אך יעילה שבה יכולים החייזרים להתנסות באינטראקציה עם בני אדם מדומים וללמוד מתגובותיהם. התקשורת האלגוריתמית יוצאת מתוך נקודת הנחה כמובן שהחייזרים יהיו מתוחכמים מספיק כדי לבנות מחשב שיהיה מסוגל להריץ בהצלחה תוכנה שנכתבה כאן על כדור הארץ. זו נשמעת הנחה אופטימית מאוד, במיוחד לאור העובדה שמערכת ההפעלה כאן על המחשב שלי לא תמיד מסוגלת להריץ תוכנות שנכתבו על כדור הארץ. בכל זאת, יש לנו יסוד סביר להניח שאם הצליחו החייזרים לקלוט את השדר מכדור הארץ מלכתחילה, הרי שהם מבינים בטכנולוגיה של גלי רדיו ואסטרונומיה, ומכאן ועד לטכנולוגיה של מחשב, הדרך לא ארוכה במיוחד. אבל כשאני רוצה לתאר למישהו איך היה הטיול בנפאל למשל, אני לא אתחיל לשטוח בפניו שעות של סיפורים. אני אראה לו אלבום תמונות. לפעמים זו הדרך הפשוטה והקלה ביותר להעביר את המסר, במיוחד כשאין לך הרבה זמן לתכנונים ארוכים. זה גם היה המצב בפניו עמד המדען קארל סאגן בתחילת שנות ה-70. דוקטור קארל סאגן, שהלך לעולמו לפני כ-10 שנים, היה קרוב לוודאי האסטרונום המפורסם ביותר בארצות הברית באותה התקופה. הוא הרבה להרצות בפני קהל ולכתוב ספרים מוצלחים ביותר על אסטרונומיה ומדע, ובפרט היה גורם רב השפעה בסוכנות ההכללה האמריקאית. בשנת 1972 עמדו להמריא מכדור הארץ החלליות פיוניר 10 ואחותה פיוניר 11. מטרתן הראשונית הייתה חקר כוכבי הלכת הענקים שמעבר לחגורת האסטרואידים, דהיינו צדק ושבתאי. הן גם תוכננו להיות העצמים הראשונים, מעשי ידי אדם, שיעזבו את גבולות מערכת השמש וייצאו לחלל הבין כוכבי. פיוניר 10 ו-11 רחוקות מאוד מלהיות שירות שליחים זריז להעברת תודעות בין הכוכבים. גם בהערכות האופטימיות ביותר יחלפו מאות אלפי שנים, אולי מיליוני שנים, עד שהחלליות יחלפו בקרבת איזשהו כוכב, ומי יודע מה יישאר מהן עד אז. בכל זאת, כשפנו אליו שניים מעמיתיו של דוקטור סאגן והציעו לו לצרף מסר כלשהו מכדור הארץ החלליות, הוא התלהב מהרעיון מיד. בסופו של דבר, אין מה להפסיד מצירוף של כרטיס ברכה, אם תרצו, לחלליות. אם ימצאו יצורים תבוניים בחלל את החלליות ביום מן הימים, הם לכל הפחות ידעו שהם לא לבד. הבעיה הייתה שנאסא הסכימה לתת לו רק 3 שבועות להכין את המסר הבין כוכבי, כדי שיהיה מוכן בזמן לשיגור החללית הראשונה, פיוניר 10. סאגן, יחד עם דוקטור פרנק דרייק, זה ממשוואה דרייק, אותה הזכרתי קודם לכן, החליטו ליצור מסר חזותי, תמונה וסמלים, אשר יחרטו על לוח עשוי אלומיניום וזהב. השניים גיבשו את הרעיונות, ואשתו של סאגן, לינדה סאגן, סרטטה אותם בפועל. המסר שביקשו סאגן ודרייק להעביר היה פשוט למדי. מאיכן יצאה החללית למסע, לפני כמה זמן, ואיך נראים היצורים ששיגרו אותה למסע. כדי להעביר מושגים כמו מרחק וזמן, צריך קודם כל להגדיר יחידות בעלות משמעות. גם כאן על כדור הארץ אנחנו קודם כל מגדירים מה זה מטר, ולאחר מכן סופרים מרחקים ביחידות של מטר, קילומטר או סנטימטר. המטר במקרה הזה מוגדר כמרחק שעוברת קרן אור בוואקום בכך וכך חקיקי השנייה. סאגן ודרייק מצאו דרך מעניינת כדי להגדיר עבור החייזרים יחידות בסיסיות של זמן ומרחק. היסוד מימן הוא היסוד הנפוץ ביותר ביקום, כך נדמה. לאלקטרון שמקיף את הגרעין באטום המימן יש תכונה בשם ספין. זה לא משנה לצורך העניין שלנו מה זה בדיוק ספין, ולא זה לא קשור לתדמית ויחסי הציבור של האלקטרון, מה שחשוב הוא שהספין יכול להיות בכיוון למעלה או למטה, ובאטום המימן הספין של האלקטרון משתנה 1420 מיליוני פעמים בשנייה, או בשפה הטכנית המקובלת בתדר של 1420 מגה הרץ. עכשיו, כשיש לנו תדר, יש לנו גם יחידות של זמן. הרץ, מחזור אחד בכל שנייה. מה שעוד יותר יפה בפתרון של סאגן ודרייק, הוא שאפשר להרוק כאן שתי ציפורים במכה אחת. אם יש לנו תדר, יש לנו גם אורך גל. אורך גל ותדר הם גדלים משלימים. אורך הגל הוא 1 חלקי התדר. במקרה הזה, אורך הגל הוא 21 סנטימטר. אורך, סנטימטר, הנה קיבלנו יחידת מרחק. סרטוט סכמטי של אטום המימן מעביר את הנתון הזה בהנחה הסבירה שהיצורים התבונים מכירים את המימן ומבינים מה זה ספין ומה זה תדר. כעת, כשיחידות הזמן והמרחק הוגדרו, כיצד ניתן להסביר מאיכן ומתי עזבה החללית את נקודת מוצאה? למזלנו, מפוזרים ביקום מגדלורים טבעיים והם מכונים פולסרים. הפולסרים הם כוכבים קטנים ודחוסים המסתובבים סביב צירם במהירות גבוהה בדרך כלל, ותוך כדי כך פולטים קרני רדיו צרות מאוד. עם כל סיבוב, קרני הרדיו שוטפות אותנו לזמן קצר, כך שאנחנו מקבלים פולסים של רדיו. מכאן השם פולסר. קצב הסיבוב של רוב הפולסרים הוא יציב למדי, ומשתנה רק לאורך מיליוני שנים, וגם אז בקצב ידוע וקבוע. הסרטוט על לוח האלומיניום והזהב מראה, ביחידות הזמן והמרחק שהגדרנו מקודם, את מיקומם של 14 פולסרים ביחס לכדור הארץ ואת קצב הפולסים שלהם. היצורים שיניחו את המחושים שלהם על החללית יוכלו להבין מכך, אם הם מכירים לפחות כמה מתוך 14 הפולסרים, היכן כדור הארץ נמצא, על פי המרחק היחסי של כל אחד מהפולסרים מכדור הארץ, ומתי שוגרו פיוניר 10 ופיוניר 11 לחלל, על פי קצב הפולסים שלהם, שהרי רק בנקודת זמן אחת התרחש צירוף של 14 תדירויות שונות של פולסרים. הצגת דמויותיהם של בני כדור הארץ היא לכאורה הבעיה הפשוטה ביותר. פשוט מציירים גבר ואישה, זהו, פחות או יותר. אבל דווקא כאן נתקלו המדענים בבעיות בלתי צפויות. בהתחלה הראה הציור גבר ואישה כשהם מחזיקים ידיים, כדי להדגיש את הקשר ההדוק בין שתי צורות החיים הללו. אבל אז הבין סאגן שהחייזרים עשויים שלא להבין כהלכה את המסר, ולחשוב שאנחנו יצורים בעלי ארבע רגליים עם שני ראשים וחלק מרכזי ארוך וצר. לכן הופרדו הגבר והאישה בסרטוט. ידו הימנית של הגבר מורמת בתנוחה שאני יכול לתאר אותה רק כתנוחת אהלן גבר, תנועה אוניברסלית לחלוטין, בהנחה שהיוניברס מכיל רק את כדור הארץ כמובן. ברור שהחייזרים לא יבינו שהיד המורמת היא ברכה לשלום, אבל סאגן הסביר שכך הם יוכלו להבין שהגפיים שלנו הן בעלות גמישות מסוימת. ואז הגיעה הבעיה החמורה מכולן. אברי המין. עד כמה שהשאלה כיצד יש לצייר את אברי המין על לוח המסר נשמעת מטופשת, והיא אכן מטופשת כשאתה מבין שיש סיכוי נמוך מאוד שחייזר בעוד מיליון שנה ימצא את עצמו מתעורר מינית מתמונה של זוג אנושי עירום, הנושא הזה יצר סערה מסוימת בארצות הברית, השמרנית והפוריטנית. היו אנשים שביקרו בכל רם את ההחלטה לשלוח לחלל תמונות גסות, כאילו צירפו המדענים גיליון של פלייבוי למכשור המדעי של פיוניר. סגן עצמו לא היה בטוח לגבי רמת השמרנות בסוכנות החלל האמריקאית, וליתר ביטחון השמיט מסרטוט איבר המין של האישה את החריץ הקטן של הפוט. בדיעבד, בנאסא היו ליברלים מספיק ונבונים מספיק כדי להתעלם לחלוטין מכל שאלת איברי המין בציורים. היו גם ביקורות אחרות על המסר שנשלח לחלל עם החלליות. היו כאלה שהיו מודאגים שמא גילוי מיקומו המדויק של כדור הארץ עלול להזמין מתקפה אכזרית בסגנון מלחמת העולמות על כדור הארץ. היו מדענים שטענו שהמסר מורכב מדי ושהחייזרים בכלל לא יבינו אותו. כך או כך, שתי החלליות נושאות איתם את המסר אל הכוכבים כמעט 40 שנה לאחר שיגורן. למשימה הבאה של נאסא אל מחוץ לגבולות מערכת השמש כבר היה מספיק זמן כדי להכין משהו מעט יותר מתוחכם. החלליות וויג'ר 1 וויג'ר 2 עזבו את כדור הארץ בשנת 1977 כשהן נושאות עמם עוד מסר בבקבוק אל האוקיינוס האדיר של החלל אם תרצו. הפעם היה זה תקליט מוזהב שיכיל תמונות, מוזיקה והקלטות שמע של דיבורים אנושיים. עטיפת התקליט מכילה ציורים שמסבירים למי שיקבל אותו איך להשמיע אותו באמצעות מתקן דמוי פטפון וגם את המזמן והמיקום שהופיעו בחלליות פיוניר. התוכן שנצרב על התקליט נבחר על ידי ועדה של נאסא, שוב בראשותו של קארל סאגן, והוא כולל רעשי טבע כמו רוח, רעמים וכדומה, קולות של בעלי חיים וברכות שלום ב-55 שפות שונות, כולל גם עברית. התמונות גם הן מייצגות, אבל הפעם בעקבות הביקורת הציבורית מימי פיוניר, ללא תמונות מפורשות של בני אדם מרומים. קארל סאגן ביקש לצרף לתקליט גם את השיר "הנה באה השמש", "Here Comes the Sun" של הביטלס, אבל למרות שחברי הלהקה דווקא הסכימו ברצון לעניין, חברת התקליטים שלהם סירבה לרעיון והוא נגנז. אפשר להבין אותם, אם החייזרים התחילו להעביר ביניהם עותקים לא חוקיים של השיר, לך תדבר אותם אחרי מיליון שנה עם חוקי ההתיישנות וכל זה. גם נשיא ארצות הברית דאז, ג'ימי קרטר, צירף כמה משפטים משלו לתקליט. מסר שאני אישית מוצא אותו מרגש במיוחד. הוא אמר, זוהי מתנה מעולם קטן ורחוק. מעט מקולותינו, המדע שלנו, התמונות שלנו, המוזיקה שלנו, המחשבות והרגשות שלנו. אנחנו מנסים לשרוד את התקופה הזו, כדי שנוכל להגיע גם אל תקופתכם. לשלוח תלוחות אלומיניום ותקליטים מזהב לחלל, זה שעשוע חביב למדענים, תרגיל תיאורטי יפה, אבל אין הרבה סיכוי שהמסרים הללו יניבו תקשורת אמיתית עם תרבויות אחרות, ולדעתי יש סיכוי לא רע שגנבי המתכות כבר מחכים לפיוניר ביציאה משבתאי, כדי לפרק אותה לגורמים ולמכור אותה לסינים. הדרך היחידה ליצור תקשורת כלשהי בין הכוכבים היא באמצעות גלי רדיו שנעים במהירות האור. גם במהירות הזו עדיין חולפות שנים ארוכות עד שההודעה מגיעה ליעדה, אבל 20 או 30 שנה טובות יותר מחצי מיליון. כבר הזכרתי קודם לכן מסרים שניתן להעביר באמצעות גלי רדיו, בעיקר מסרים מתמטיים או אלגוריתמים. ניתן גם לשלוח את המסרים החזותיים, כמו אלה שנחרטו על הלוחות של פיוניר, דרך הרדיו. זו מעין פשרה שנועדה למצות את הטוב מכל העולמות. לא מעט מסרים שכאלה נשלחו לאורך השנים, מן הסתם מכיוון שקל יותר לכוון אנטנה לחלל מאשר לשגר חללית. עם זאת גם צורת תקשורת זו אינה נטולת מגבלות. כשם שאת רדיו תל אביב ניתן לקלוט באזור המרכז ולא הרבה מעבר, גם אותות הרדיו משודרים מכדור הארץ לחלל דוחים עם המרחק. כדי להתגבר על הבעיה, צריך לשדר בעוצמת אספק אדירה, הרבה מעבר לעוצמת השידור הנדרשת מתחנת רדיו רגילה. ניתן למזער את הבעיה באמצעות שידור המסר באלומה צרה מאוד של גלי רדיו, בדומה לקרן לייזר, כך שהאותות לא יתפזרו לכל הכיוונים. כך אפשר להפחית את עוצמת השידור הנדרשת, אבל אז כבר צריך לכוון את האלומה במדויק לעבר הכוכב אליו רוצים לשדר. אחת הדוגמאות המפורסמות למסר חזותי שנשלח באמצעות גלי רדיו היא מה שמכונה בשם מסר אריסיבו בשנת 1974. המסר הזה נשלח מטלסקופ הרדיו הגדול אריסיבו שבפורטו ריקו כחלק מטקס שנערך במקום לציון שדרוג חשוב שעבר הטלסקופ הזה. קשה לומר שמסר אריסיבו הוא ניסיון אמיתי ליצירת תקשורת בין כוכבים, שכן הוא היה טקסי בעיקרו. המסר נשלח פעם אחת בלבד, והיעד שלו צביר כוכבים M13 שמרוחק 25 אלף שנות אור מכדור הארץ, נבחר פשוט מכיוון שהוא היה במיקום הנוח בשמיים ביום ובשעה של הטקס. בכל זאת, מחשבה רבה הושקעה בהודעה הנשלחת. גם כאן ניתן למצוא ייצוג סימבולי של מספרים, יסודות כימיים חשובים, אפילו את הנוסחאות הכימיות של ה-DNA, וכמובן ציור של דמות אנושית. השידור זכה להתייחסות נרחבת בכלי התקשורת, ובעקבותיו באו עוד כמה וכמה שידורים דומים, שחלקם היו שידור חוזר של מסר אריסיבו, בתוספת מסרים נוספים, חזותיים או אחרים. מה שאולי מבדיל את מסר אריסיבו ממסרים אחרים שנשלחו לחלל, היא שבמקרה הזה אפילו קיבלנו תשובה. התשובה הגיעה בצורת מעגל תבועה. מעגל תבועה, למי שלא שמע את השם, הוא כינוי לצורה שנוצרת כאשר משטחים גידולים חקלאים כמו חיטה, סויה או תירס על פני מטרים רבים ויוצרים דמות או ציור שבדרך כלל ניתן לזיהוי רק מהאוויר. הבמולוגים מייחסים את המעגלים הללו שבדרך כלל מופיעים בין לילה באורח מסתורי לניסיונות של חייזרים ליצור איתנו קשר. המדענים, שהם בדרך כלל קצת יותר ציניים, מייחסים את מעגלי התבואה לבני נועם שועממים ויצירתיים במיוחד, ולמעשה די ברור שזה ההסבר האמיתי למעגלי התבואה. בכל זאת, קשה לשכנע את מי שלא רוצה להשתכנע, ומעגל התבואה שהופיע בשדה חקלאי באזור המפשר בבריטניה, היה חגיגה של ממש לבמולוגים למיניהם. המסר שהופיע בשדה היה העתק כמעט מושלם של מסר אריסיבו, אבל עם כמה שינויים משמעותיים. במקום ההליקס הכפול, אותו סליל מפותל שבא לציין את צורת ה-DNA המוכרת לנו, התשובה לאריסיבו מכילה הליקס משולש, ומה שמעניין עוד יותר, את הדמות האנושית שבסרטוט מחליפה דמותו המוכרת והאיקונית של החייזר הסטנדרטי, זה הנמוך עם הראש הגדול והעיניים המשונות. לאורך כל הפרק התמקדתי דווקא במסרים שאנחנו, בני כדור הארץ, מנסים לשלוח אל החוצנים באשר הם. אבל מכיוון שציינתי את מעגלי התבואה בתור ניסיון אפשרי אולי לתשובה מצידם של החייזרים, אם כי ניסיון מטופש בעליל וקצת לא ברור מצידה של תרבות שחצרה שנות אור רק כדי להפריע לתירס לגדול בשקט, אני מחויב להזכיר ולו במעט ניסיון קצת יותר רציני לקבל מסר אמיתי מהכוכבים. סטי, ראשי תיבות באנגלית של חיפוש אחר תבונה חוץ ארצית, הוא שמם הכולל של כמה וכמה פרויקטים שמטרתם היא ניסיון לקלוט שידורי רדיו שמקורם בתרבויות חוצניות. המוטיבציה לניסיונות הללו ברורה. אם אנחנו יכולים לשדר אליהם מסרים, אין שום סיבה שהם לא מנסים לשדר אלינו. לא מעט מדינות והמון ארגונים מדעיים השקיעו תקציבים לא קטנים בבניית טלסקופי חלל שמטרתן לסרוק את השמיים ולנסות לברור מתוך הרעש הקבוע שמגיע אלינו מהחלל מסרים אמיתיים מיצורים חוצניים. גם כאן האתגרים הטכניים שעומדים בפני החוקרים הם לא פשוטים. לא רק שצריך לסרוק את השמיים פיסה אחר פיסה לאורך זמן רב, צריך גם לקלוע בדיוק לתדר שבו שודר המסר. גם אם בחנת את החלק בשמיים שממנו מגיעה ההודעה בדיוק בזמן הנכון, אבל לא היית מכוון לתדר המתאים, לא תקבל את ההודעה. זאת ועוד, הפרעות משידורי טלוויזיה ורדיו כאן על כדור הארץ לא עושים חיים קלים למדענים שמנסים להבדיל בין מסר היסטורי מתרבות אחרת לבין פרק 4387 של היפים והאמיצים. אחת ההשערות המקובלות היא שיש סיכוי סביר מאוד שכל הודעה שתתקבל מהחייזרים תגיע בתדר 1420 מגה הרץ, התדר שכבר הזכרנו אותו קודם בתור האות שבוקע מאטום המימן. הסברה היא שמכיוון שהרעש הזה של אטומי המימן מופיע בכל מקום ביקום ומגיע מכל הכיוונים בו זמנית בעוצמה שווה, יהיה קל יחסית להבחין בין אות אמיתי, שדר של ממש, לבין סתם עוד רעש אקראי. עד כה אף פרויקט סטי לא הצליח לקלוט מסר אמיתי מהחלל. האות המסקרן ביותר מבחינה זו נקלט בשנת 1977 באוניברסיטת אוהיו שבארצות הברית. טלסקופ הרדיו של האוניברסיטה, שסרק את השמיים בתדר 1420 מגה הרץ, קלט לפתע אות רדיו חזק, פי 30 ויותר מרמת הרעש המוכרת. המדען שבחן את דף הנייר ועליו המדידות, הבחין באות הבלתי שגרתי, הקיף את האזור הרלוונטי בעיגול, ושרבט עליו וואו עם סימן קריאה. מכאן קיבל האות הזה, שזכה לפרסום רב, את שמו, סיגנל וואו. לרוע המזל, הטלסקופ שקיבל את האות, סרק את האזור הזה בשמיים רק ל-72 שניות בלבד. כשחזרו המדענים לסרוק את מקור האות, לא גילו שום דבר. רק רעש רקע קבוע ומוכר. מסר אמיתי מהכוכבים? או אולי רק בג אקראי בטלסקופ החלל? ייתכן ולעולם לא נדע. אנחנו לכדור הארץ נמשיך להאזין ולקוות. תפתחו את האוזניים, תקשיבו טוב טוב. אולי החזרים מנסים ליצור איתנו קשר. אולי אפילו בסוף הפרק הזה. אני רוצה להודות לויקטור בן עזרא שסייע בהכנת הפרק הזה, וגם להזכיר לכם שאנחנו קיימים גם בפייסבוק, ואפשר להצטרף לקבוצה בשם עושים היסטוריה. אם אתם רוצים לסייע לתוכנית, זה פשוט מאוד. תכתבו בפורומים על התוכנית, תכתבו תיאורים וביקורות באייטיונס, ספרו לחברים שלכם, תפיצו את הבשורה, זה כל העזרה שאני מבקש. כתמיד אפשר להיכנס לאתר ולתת תגובות ורעיונות, האתר הוא www.ranlevi.blogspot.com, ואפשר גם להשיג אותי במייל הפרטי שלי, ran.levi@gmail.com. שוב, אני מקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. In this house, we obey the laws of thermodynamics!